ואחרי שאנחנו למדנו את הדינים של מעקה, וגם למדנו שמדיני המעקה לומדים שבכלל יש איסור לא תשים דמים בביתך, והזכרנו את זה בשיעור הקודם גם, לכן לא לשים בבית סולם רעוע, לא לגדל כלב רע שיכול לנשוך או להפחיד, לא לשים חומרים מסוכנים בבית שלו שעלולים אנשים לאכול אותם. ומכאן נעבור לאיסור עישון. איסור עישון שגם הוא שייך לעניין, שהוא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שהוא אחד הדברים כדי לשמור על הנפש, זה לא תשים דמים בביתך. היסוד של כל זה הוא לשמור על הנפש. וכאן נאמר אולי קצת רקע. בעבר עישון לא היה נחשב מסוכן. הרופאים לפעמים היו ממליצים על רפואה לעשן. כן, לפעמים זו הייתה המלצה רפואית לעשן. והיו צדיקים אדמו"רים שהיו מעשנים, והיה להם עניינים שלמים סביב העישון. כאילו אמרו רומזים לקטורת. כל כך כאילו ממש, לא, כאילו מתרכזים ומעיינים בדברים ומעשנים. ככה מסופר, כל מיני צדיקים, הגיע מוצא שבת, ישן את המקטרת שלו, ואז אמר כך וכך, כן. מה, יש כאלה סיבורים. וזה לא היה נשם מסוכן. רק מה, היו כאלה שאמרו, לא רוצים לעשן. מדוע? אחד הרבנים, אולי זה עשה חשבון. כי הפתמנים פעם לא היו מייצרים סיגריות כמו היום, מהמפעל, חפיסה של סיגריות עם 20 מוכנות בפנים, אלא היו צריכים לגלגל את זה בתוכניה. היו לוקחים טבק, מגלגלים אותו בנייה, וככה מתחילים לעשן. וזה היה לוקח זמן. צריך להוציא את זה מהטבק, להכניס אותו תוכניה, לגלגל אותו, לשמש בדרג, ואחרי זה לעשן. אז ראה אחד שחבר שלו עושה את זה, וראה שלקח לו 4 דקות. הוא אומר, וואו, אני מעשן ככה כמה סיגריות, כמה דקות עוברות לי ביום. אמר, בגלל זה לא טוב. החפץ חיים גם דיבר. בנוסף לזה שזה ביטול זמן, הוא אמר, גם זה גורם לאיבוד כסף, זה עולה עם המון. ולמה לאדם סתם לבזז כסף על זה? ואני רוצה לומר, עכשיו, כלומר, אז התייחסו לבעיה יותר שזה מאבד זמן, שזה עולה כסף, כלומר, ממש כמנהג חסידות אולי שאין צורך לעשן, חבל להיות קשור לדבר כזה, למה? ומצד שני הוא, הרואה רפואית טוב לעשן, כי זה ממריץ קצת את הדם, וזה כאילו מועיל קצת לבריאות. במשך עשרות השנים האחרונות, הלך והתברר שהעישון ממש מזיק לבריאות. והוכיחו, מחלות שלמות שנגרמות, או הסיכון אליהם גובר בעקבות האישון. יש מחלות שממש נגרמות, קבוע, כמו בעיות בריאות, כמו ברונכיטיס, נפחת הריאות, זה ברור שהאישון גורם, זה כמעט לכולם זה קורה. ויש שזה מעלה את הסיכון למחלות לב ולסרטן וכו'. כלומר, וזה הוכח. ועכשיו, בואו באמת נעיין קודם כל בשאלה היסטורית. האם יכול להיות שפעם זה היה בריא והיום זה לא בריא? כלומר, מה קרה? הרופאים פעם לא ידעו כלום? ועכשיו יברר שהם טעו? ואם עכשיו יברר שהם טעו, מי אמר שהרופאים שלנו היום לא יתברר עוד 100 שנה שהם טועים? וישבו יהודים בשיעור הלכות שמירת הנפש, והצחקו עלינו. וגיד, אתם יודעים מה היו עושים פעם? היו אנשים, היה להם מחלות לב, והיה להם תרופה נגד מחלות לב, ולא ידעו שהתרופה הזו עושה, מחוללת בעיות יותר קשות. או היו עושים ניתוחים. כמו אנחנו מסתכלים על אלה שהיו מביאים עלוקות, כן? תראו איך שהם היו, וזה... באמת הרב קוק אומר שכל העניינים של רפואה, זה לא דברים מוחלטים. זה אומדן, סבירות שזה מרפא, אבל זה לא מדע מדויק. נסייג את זה. אפשר להגיד, לעשות סטטיסטיקה מדויקת, שאלה שלקחו כך ואלה שלא לקחו כך, אבל וכלומר, אז הדבר הזה הועיל יותר או הזיק יותר. אבל כיוון שגוף האדם כל כך מורכב, אז קשה מאוד לבדוק דבר ולבודד את השפעתו משאר גורמים. ולכן קשה לנו לדעת באופן מושלם אם הדבר מועיל בלבד או גם מזיק. כלומר, כי למשל יכול להיות שהתברר שהתרופה הזו מאוד טובה לסוג מסוים, לסוג אחר זה מזיק. יכול להיות שהיא מאוד טובה למי שאוכל מוצרי בשר, אבל למי שלא אוכל מוצרי בשר זה לא טוב. יכול להיות שזה מאוד טוב לאדם רגוע, לאדם שלא רגוע זה מזיק, וכיוצא בזה. כלומר, ויכול להיות שבמקרה בדיוק מי שאוכל חצילים, התרופה הזו עובדת טוב אצלו. מי שלא, לא. כל מיני דברים, כלומר, זה תלוי בהמון גורמים, ויכול להיות שזה טוב עם חצילים, למי שיש לו סוג דם כזה, ועוד כל מיני גורמים גנטיים מסוימים. כלומר, לכן זה כל כך מורכב, ולכן אי אפשר לבוא להגיד, זה 100%. יש סבירות. על פי המחקרים, יש סבירות יותר גבוהה. אני רוצה לחזור. לעניות דעתי, אכן יש תועלת מסוימת בסיגריות. הרופאים לא טעו לגמרי. כשאמרו, לפעמים נתנו לאדם מרשם לעשן. כי זה ממריץ את הדם, ויש אנשים אולי שהדם שלה גרה חלושים, וזה כן נותן להם איזה משהו. אבל, אם עושים את השיקול הכולל, יכול להיות שזה יותר נזק, ואני אגיד יותר מזה. אתם יודעים, תוחלת החיים פעם הייתה נמוכה בהרבה מהיום. אנשים ממוצע, אני לא מדבר על אלה שמתו בילדותם. גם אלה שהמשיכו לחיות, הממוצע היה 50-60. 50 אולי. כלומר, צדד, כשעושים ממוצע של גיל, של הגיל שאנשים חיים, של תוחלת החיים, המספר התינוקות שנפטרים, משפיעים, המספר הזה משפיע בצורה מאוד חריפה על הסטטיסטיקה. אז ברגע שפותרים את הבעיה של תמותת תינוקות וילדים, על המקום המספרים עולים מאוד. לכן כשאומרים נניח היום, שממוצע תוחלת החיים היא היום נניח מתקרבת ל-80, אז זה כולל את התינוקות שמתו. כלומר, מי שעבר גיל 30, הסיכוי שהוא יחיה הוא לא 80, הסיכוי שהוא יחיה הוא 85. כי הוא כבר יצא מהסטטיסטיקה של התינוקות. הסטטיסטיקה היא כוללת גם את התינוקות. אבל פעם גיל התמותה גם של אנשים שיצאו מהסטטיסטיקה היא הייתה 50-60. כלומר, כבר לא חישבו את הילדים. ויכול להיות שהמחלות הקשות שעליהם מדובר בעקבות אישון, הן מגיעות יותר בגיל 50-60. כלומר, זה לא הגיע לידי ביטוי, ורופאים לא יכלו להתבונן בזה. כי זה אלה שהגיעו לגיל 50-60, כבר הבעיות שלהם היו אחרות. וגם יכול להיות שלא היה כל כך קל לעשן סיגריה. היה צריך לעבוד על זה הרבה, ולכן זה פחות הזיק, כי לא היו מעשנים גובר הרבה. היום, שזה כל כך קל לעשן, אדם בדרך כלל שמעשן מתמכר, ולכן תמיד תשאלו אדם, כמה אתה מעשן? 2 קופסאות ביום. כלומר, יש אנשים שבונים את עצם, או הם נמצאים בסביבה שלא מאפשרת יותר. אבל בדרך כלל, שאדם מתמכר, 2 קופסאות. מדוע? כי זה פחות או יותר מצב שאדם מעשן די ברציפות. די ברציפות, כמעט כל הזמן צורך את העשן של הסיגריות. אז זה יוצא לו 2 קופסאות, כי ההתמכרות הביאה אותו לקצה, והוא צריך 2 קופסאות. בעבר לא הגיעו לכמות כזו, והנזק הוא קצת פחות. לכן, אני לא חושב שהרופאים אז לגמרי לגמרי טעו. יכול להיות שהם צדקו, זה, התועלת הייתה, הייתה תועלת מסוימת, כי כל דבר יש לו צדדים שונים. אבל היום, שתוחלת החיים יותר גדולה. הנזק הוא חד משמעי. חד משמעי. עכשיו אני אזכיר קצת מהמחקרים שדובר עליהם. אמרנו, יש 3 סוגים של מחלות. מחלה אחת זה פגיעה בריאות. ברונכיטיס, נפחת הריאות. שומעים את זה בנשימות של המעשנים. השיעולים הכבדים שיש בבוקר אחרי השינה. כאילו יובש, אין המעטה ששומר על הריאות, המעטה הלך, הרירית, ששומרת על הריאות, נהרסת. וזה גורם שמנגנוני ההגנה שמגינים על הריאות ומסננים את הנשימה, הם נפגעים, המנגנונים האלה. הריאות קולטות פחות טוב את החמצן, כלומר קולטות פחות טוב חמצן. ברוב המקרים, המחלות האלה גורמות לפגיעה בכושר הגופני וביכולת התפקודית. במקרים נדירים, המחלות בריאות גורמות גם למוות. זה מקרה נדיר. כל כך הריאות נהרסות. אבל בדרך כלל זה גורם לפגיעה בתפקוד. בכושר, בריכוז. אגב, יש מחקר מעניין של חברת ביטוח גדולה מאוד. אולי עשו את זה רגע בעוד חברות, וגילו שאחוז התאונות בקרב אלה שמעשנים גבוה מקרב אלה שלא מעשנים. בין אלה שמעשנים, 6.59% עשו תאונות. בקרב אלה שלא מעשנים, 3.75%. ההבדל הוא בערך 3%, כלומר כמעט כפליים. תגיד, 3%. אם זה על 5 אנשים, זה כלום. אבל אם מדובר על חברת ביטוח שמבטחת מיליונים, זה לא טעות סטטיסטית. זה הוכחה ברורה שאלה שהם מעשנים, עושים יותר תאונות. מה הסיבה לזה? אפשר להגיד, טוב, אלה שמעשנים, אנשים נמהרים בדעתם, כמו שהם מעשנים, כך הם עושים תאונות. אבל זה יכול להיות שיש משהו מסוים מזה, אבל הסיבה העיקרית שהעשן פוגע ביכולת לקלוט את החמצן לדם. זה יכול להיות שגם המשך של הפגיעה בערירית של הריאות, גם פוגע בהמוגלובין, כלומר מרכיב בדם, שסופג את החמצן. וכיוון שיש פחות חמצן, הריכוז נפגע. זה מה אמרנו, אחד הגורמים השליליים של העישון, שהיכולת התפקודית נפגעת. ולכן, כלומר, התגובה של המעשן קצת איטית יותר, טיפונת. אבל המשמעות של זה, בטווח של, אם נעשה חשבון, של המון נסיעות שאנשים עושים במשך שנה, והמון מצבים, עוד 3% של תאונות. מ-3.75% תאונות לשנה, ל-6.59%. זה סוג אחד. הסוג השני, הוא, אולי נגיד גם כן, טוב, נאמר, המחלה השנייה, היא מחלת לב. כלומר, מחלת לב זו פגיעה בצינורות הדם, בעורקים. בעורקים, בברידים. מחלה שנייה, שלישית, זה סרטן. הסיכון, ככה, שגבר מעשן נחלה בסרטן, גבוה פי שניים מאשר גבר שלא מעשן. מה? ואם מדובר על סרטן הריאות, אלה שמעשנים חולים פי 7 מאלה שלא מעשנים בסרטן הריאות. לפי החשבון הסטטיסטי שעשו לפני 15 שנה במדינת ישראל, סביב תשנון, אז מיתים בארץ יותר מ-500 אנשים מסרטן הריאה מחמת עישון.
בשנה.
כן, בשנה. כל שנה יותר מ-500 מסרטן הריאות. כלומר, זה לא כולל את אלו שמתו מסרטן אחר, לא כולל את אלו שמתו ממחלת לב, לא כולל את אלו שמתו מתאונה שאולי הסיכון גבר בגלל העישון, ואותם מקרים נדירים שאולי מברונכיטיס וכבר סיבוכים בריאות. שזה באמת שולי אולי בסטטיסטיקה של הפטירות. סיכום כולל, אלה שמתים מאישום. סקר ענק של חברות ביטוח באמריקה יצא כך. עשו את זה לגברים. גברים מעשנים מתים, גברים בני 45 מתים ב-80% יותר מגברים לא מעשנים. כלומר, גיל 45 זה לא המון גברים מתים. יש, נניח, לא יודע כמה אחוז מתים, 3%, 2%. אז בין המעשנים זה עוד 80%. כלומר, נניח אם ככה זה 2%, או אחוז, אז בין המעשנים 1.8%. כלומר, זה מגדיל את הסכנה באופן מאוד משמעותי בגילאים, זה 45. בקרב בני 60, שיעור התמותה אצל המעשנים גבוה ב-125%. כלומר, עם השנים, הסיכון גובר. זה מה שאמרתי גם אולי על הגיל, תוחלת החיים שעלתה, וממילא הנזק של הסיגריות הולך וגובר עם השנים. כמובן, בעקבות המחקרים האלה, העלו את התעריף של הביטוח למי שמעשן. כי לא, אנחנו שלא מעשנים, לא צריכים לממן אותו. אם הוא מעשן, שישלם תעריף יותר גבוה. הם נמצאים בקבוצת סיכון גבוהה, והם צריכים לשלם סכומים גבוהים יותר. דבר נוסף צריך לדעת, גם אלה שלא מעשנים, אבל נמצאים ליד אדם שמעשן, גם הם נחשבים קצת כמעשנים. למשל, הסיכוי של אחד, של בן זוג, של מי שמעשן, לחלות בסרטן, גבוה פי שלושה מזה שאינו, שלא נמצא ליד בן זוג שמעשן. אם אמרנו שבסרטן הריאות המעשן זה פי שבעה, אז זה שליד המעשן הוא פי שלושה. מאשר זה שלא מעשן. עוד דבר, האם אפשר לדרוש מבן אדם, אל תעשן לידי? אז כמובן, ברור שבבית שלי אני יכול לבקש ממנו לא לעשן. השאלה היא במקומות ציבוריים. עכשיו כבר יש חוק שפתר את זה בהרבה מקומות, אבל חלק מהמקומות הוא לא פתר. האם אפשר לבקש? התשובה היא כן. כי רואים את זה בגמרא, מסכת בבא בתרא, דף כ"ג עמוד א', שאדם שנמצא בחצרו הפרטית, צריך להיזהר לו לעשות אשן לחברו, כי אשן נחשב דבר שמזיק. וזה בלי שהגמרא עמדה על כך שזה יכול להזיק לבריאות, מה שיש עכשיו בסיגריות. אשן זה דבר מזיק. ולכן יכול אדם לדרוש מחברו, אל תעשה אשן בחצר שלך שיגיע אליי. ואפילו אם הוא שתק כמה שנים, הוא לא דיבר איתו מילה. יכול לבוא ולהגיד, זה מפריע לי השן, תפסיק. הוא אומר לו, ואתה 10 שנים שתקת. בסדר, שתקתי. זה לא אומר שאני ויתרתי. כי יש דברים שאם אדם ויתר, אין לו זכות אחר כך. אבל השן אומרים, זה לא עוזר שהוא ויתר. ברור שזה מזיק. וכיוון שזה מזיק, זכותו, מתי שהוא רוצה, לטבוע, שיפסיקו לעשות השן. אם כן, קל וחומר, לגבי סיגריות, שאנחנו יודעים שזה גם פוגע בבריאות, שמותר לו לבקש שיפסיק להשן לידו. ככה גם הורה הרב ציודה, הכהן קוק זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, בנו של מרן הרב קוק זצ"ל, שלא לעשן בית המדרש. וזה היה עוד לפני שנתפרסמו המחקרים הברורים שאוסרים עישון מסיבות בריאותיות. הוא פשוט אמר את זה כי זה מפריע לחברים. זה הסיבה. ביטול תורה על הסיבות הראשונות עוד. ככה הוא אומר מסיבות אחרות, התמכרות מיותרת, הפרעה לשכנים, ביטול תורה, בזבוז ממון, מסיבות כאלה. וככה זה נוצר מצב שבישיבת מרכז הרב, בכל הישיבות שהושפעו ממנה, פחות כל הישיבות שהולכות בדרכו של מרן הרב קוק, אין אישום כמעט. כמעט אין אישום. חוץ מבודדים שהגיעו עוד לפני כן מחורים, והיה להם נורא קשה להפסיק. לא היה אישום. אחר כך היו עוד ישיבות שהתחילו להטיל איסור על עישון בבית המדרש, ועל ידי זה הפחיתו קצת את העישון בישיבות חרדיות. אני, לחביבות העניין, אני רוצה להקריא לכם מכתב. כשהרב צודק כבר היה זקן וכבר הגיע פחות לישיבה, אז סיפרו לו שיש כמה אחדים שמעשנים בספרייה, או ליד בית המדרש, בשולי בית המדרש, וצריכים להפסיק את זה, שזה מפריע. אז הוא כתב מכתב. בסגנון המיוחד שלו. אז אני אקריא לכם. המכתב הזה הוא תלוי על הכניסה של ישיבת מרכז הרב. שם עד עכשיו הוא תלוי. זה היה משנת תשל"ז. אל כל אחינו ורעינו בבית המדרש ובספרייה. הבקשה והדרישה המרובה והנמרצת. בעצם ימי קודש הסליחות והתשובות האלה, זה היה בזמן של אלול, בחוסן שלמותם שבבן אדם למקום שבבן אדם לחברו. כלומר, גם בא מצד בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו. בהחלט להיגמל ולהימנע מהרגל של האישון והמיצוץ של חתיכות העשבים של הטבק בתוך הפה והשפתיים המקודשות בושרנו למל תפארתה של תורה ולדבקות חבריתיותה. כלומר, השפתיים צריכות להיות לעיסוק בתורה ולדיבורים שבין אדם לחברו, דברים טובים, דברים חברותיים, ולא עם השפתיים האלה למצוא סטאבק ולהזיק לחברים. אשרי אשר יזדרז ויתגבר לעשות זאת, להגביר תוקף שקידתה של תורה וטהרתה, וריבוי נחת רוח לחברים, וחוסן שקידתם ונעימותם. תלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים נועם, שמנעימים זה לזה בהלכות ובהליכות, נועם בדרכים ושלום בנתיבות, ומתוך כך ריבוי ההתחזקות וההצלחה ההדדית לאוק מגירסה ולעברויי בהופעת סייעת משמיה לקידוש השם ולזכות הרבים נאמן לכם באהבה רבה ואהבת עולם, צבי יהודה כהן קוק. זה היה הנוסח שהוא כתב, ואת זה תלו על הפתח, ולא, כמובן לא היו כאלה שיעזו להשם, בתוך בית המדרש, אלה שהיו מחורים, לפעמים הייתם רואים אותם באחר המסתורים בחוץ, לפעמים בגשן, לפעמים בקור, ומשנים צעת ונכנסים פנימה. אבל לא יכלו להמשיך בזה הרבה כל כך, כי בכל זאת, רוצים גם ללמוד תורה, אז לא יכול, לא יעזבו כל זאת בית המדרש. וככל שדבר יתחזק, אז כמעט ואין בוגרים של ישיבת מרכז הרב שמעשנים.